שלום לכולם, אנחנו עומדים ממש לפני ראש השנה, והיום נעסוק בפיוט המפורסם שנקרא אחות קטנה או אחות קטנה. בואו נראה את השורות הראשונות של הפיוט, וככה לאט לאט נתבונן קצת על, לא על כל הפיוט, אבל על החלקים המרכזיים בו. תראו איתי ביחד מקור א', אחות קטנה, פיוט שהראשי תיבות של כלל הבתים הוא אברהם חזן. אז כנראה שהפיוט הוא לרבי אברהם חזן. אחות קטנה, תפילותיה, עורכה ועונה תהילותיה. עכשיו תראו, הנקודות ששמו פה בסידורים הספרדיים, זה לכאורה בשביל החזנים, כי הפיסוק הוא לכאורה קצת שונה. אז עוד פעם, אחות קטנה, תפילותיה, עורכה ועונה תהילותיה. אלא רפנה למחלותיה. רחמנא ליצלן, כמה שזה... כמה שהתפילה הזאת נצרכת עכשיו, כן? אלא רפנה למחלותיה, אבל... לא כל שנה מתמודדים ממה שאנחנו מתמודדים, אז מה זה אל נרפנה למחלותיה? על מה מדובר פה? ואז אומרים, תכלה שנה וקיללותיה. בבית הבא, בנועם מילים, לך תקראה, ושיר והילולים, כי לך נאה. עד מה תעלים עינך ותראה, זרים אוכלים נחלותיה. וכאן מתחיל הפיוט בעצם לתת את הכיוון היותר מדויק שלו, שאנחנו נצטרך להבין מה העניין בזה, אבל זרים אוכלים נחלותיה, וכמו שגם הבתים הבאים ידברו, הם בעצם מדברים על מצב הגלות של עם ישראל, שעם ישראל בגלות. והשאלה היא, מדוע דווקא עכשיו, בכניסת ראש השנה, שרים את הפיוט אחות קטנה, שכפי שנראה בהמשך, עוסק בעצם, כבר אנחנו רואים, זרים אוכלים נחלותיה, ואחר כך זה ממשיך עוד ועוד מדבר על עם ישראל בגלות, כמה הוא סובל, וזה מסתיים בעניין של הגאולה, ותחל שנה או ברכותיה. אבל אנחנו עכשיו עסוקים בראש השנה, אז מה עכשיו אתה מתעסק לי פתאום עם כל העניין של השיבה לארץ ישראל והגאולה וכו'. צריך להבין. אבל קודם כל בואו ננסה להבין את הביטוי אחות קטנה, שהוא בוודאי היסוד התשתיתי של כל הפיוט הזה. אז תראו איתי ביחד במקור ב', שיר השירים פרק ח'. הפסוק אומר ככה, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? עכשיו שיר השירים כולו הוא בעצם משל על האהבה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. אז כמובן שצריך לקחת את הדברים לא כפשטם, אלא להביא למה רומז פה כל משפט. אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. טוב, לוח ארז זה אולי נחמד, אבל זה פחות מטירת כסף. מה זה אם חומה היא? מה זה אם דלת? מה המשמעות של חומה? מה המשמעות של דלת? למה היא נקראת אחות קטנה? מה רוצים ממנה? מי זאת? זכורה זה כנסת ישראל, אז למה היא נקראת אחות קטנה? אחות לנו קטנה, מה זה? ועונה כנסת ישראל, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. מה זה? מה עומד מאחורי הפסוקים האלה? שבעצם הפייטן את הפיוט הקדוש שלו בנה על הביטוי הזה, אחות קטנה. קטנה, צריך להבין. אומר רשי שם בשיר השירים, אחות לנו בתחתונים, כלומר בשמיים אומרים על עם ישראל, יש לנו אחות בתחתונים, שהיא מתאחה ומתחברת ומתאווה להיות עמנו. כלומר, שאנחנו עם ישראל פה למטה, אבל אנחנו בעצם מתחברים, מתאחים, מתחברים עם מלאכי שמיים, עם הקדוש ברוך הוא, וכל פמל ידילה. והיא קטנה ומתאחה, ומקטנת את עצמה מכל האומות. כלומר, למרות שעם ישראל יש לו את היכולת הזאת של האיחוי עם שמי שמיים, ההתאחות עם הלכי עליון, ההתאחות עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז בכל זאת, אנחנו מקטינים את עצמנו. לכן נקראת קטנה, כי היא מקטינה את עצמה, יש לה ענווה. כי עניין שנאמר, לא אומרו בכם, חשק השם בכם מכל העמים, כי אתם המעט. ושם רשי אומר, ממעיטים את עצמכם. פה רשי אומר שהם מקטינים עצמם. אחות, אומר רשי, לשון איחוי. אחות מלשון לאחות, לחבר, שהיא מתאחה ומתחברת לכאורה עם פמליה דמעלה. וממשיך ואומר עם הקדוש ברוך הוא, ושדיים אין לה, כעניין שנאמר בגלות מצרים, שדיים נכון הוא בהגיע את הגאולה. אבל זו שדיים אין לה, עדיין לא הגיע איתה לעת דודים. כלומר, כביכול עם ישראל רוצה להיגאל, צריך להיגאל, אבל עוד לא הגיע הזמן שלו, עוד לא הגיע לה בשלות, כן, של גאולה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? כשהאומות מתלחשים עליה להכחידה, כן, לכו ונכחידה מגוי, אז רוצים להכחיד את ישראל, אז מה נעשה? אם חומה היא, אז מה הפתרון? הרי כביכול הפסוק אומר, שעדיין אין לה, היא עוד לא ראויה לגאולה. אז מה נעשה כשאומות העולם רוצים להכחיד אותה? מה אז? אם חומה, היא אומר רש"י מסביר, אם תחזק באמונתה וביראתה, להיות כנגדם כחומת נחושת, נחושה, שלא ייכנסו לתוכה, רצונו לומר שלא תתחתן בם, והם לא יבואו בה ולא תתפתה להם, אם היא תעמוד כמו חומה, ולא תתבולל, ולא תתערבב בגויים, ותתחזק באמונתה, ביראתה את השם, אז, מה אז? ממשיך ואומר, נבנה עליה טירת כסף, נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי, ונבנה לה את עיר הקודש ובית הבחירה. כלומר, גם נחזיר אותה וגם נעשה לה גאולה. על ידי מה? על ידי אם היא חומה. ואם דלת היא, מה זה דלת? דלת הסובבת על צירה. אתם יודעים, נפתחת פעם פה, פעם שם, ובקש עליה, היא נפתחת. אף היא, אם תפתח להם, לגויים, לאומות העולם, להיות הם באים בה והיא בהם, התבוללות, נצור עליה לוח ארז, נשים בדלתה נסרים של עץ, הנרכבים והתולעת גוררתן ואוכלתם. ואז כנסת ישראל, בשתי האפשרויות האלה, כנסת ישראל אומרת, אני חומה, חזקה באהבת דודי. ושדאי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות המניקים את ישראל בדברי תורה. אז באומרי זאת הייתי בעיניו כמוצאת שלום, ככלה נמצאת שלמה ומצאת שלום בבית בעלה. וכאן בעצם אני חומה, זאת האמירה של עם ישראל לדורותיו, שאומר אנחנו מתחזקים באמונתנו בהשם, לא מתבוללים, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, ואנחנו על ידי זה ניצלים וזוכים לשיבת ציון, ובסופו של דבר לתקומת מדינת ישראל. אז אנחנו מסתכלים, אחות קטנה, מה רצה עכשיו כשהוא מדבר עליה, דווקא בעניין הזה של אחות קטנה, שהיא כביכול יודעת להתאחות עם השמיים. אז אפשר להגיד, תראה, ראש השנה, זה זמן של איחוי שמיים וארץ, שהקדוש ברוך הוא יורד לשפוט את העולם, זה כביכול הקדוש ברוך הוא מתיישב על הכיסא, כוונה היא שהוא יורד לעולם, הוא מופיע בעולם, הוא מלך, הוא מופיע במלכותו יותר מכל השנה. אז האיחוי הזה, הוא נעשה על ידי ישראל, על ידי תפילותיה, ותהילותיה, אבל מה נכנס פתאום אל נערפנה למחלותיה? טוב, בסדר, כי באמת היא לא נמצאת במצב שהיא הייתה אמורה להיות לאיחוי מלא ושלם. ברור לכם שאם היה ראש השנה עכשיו עם בית המקדש, המצב היה הרבה יותר טוב. אז אומרים, תכלה שנה וכלילותיה. איך זה מתחבר לשנה, לראש השנה? אמרנו, יום הדין, בסדר. אחר כך, בנועם מילים, לך תקראה ושיר ואילולים, כי לך נאה, עד מה תעלים עינך ותראה, זרים אוכלים נחלותיה. תגיד, מה עכשיו, תשעה באב עכשיו? מה אתה רוצה? עכשיו ראש השנה, כניסת ראש השנה, כל מי שנוהג במנהג הזה, יודגע עד כמה הפיוט הזה, זה ממש הכניסה לראש השנה, זה האורות המיוחדים של הכניסה ליום הדין, יום ראש השנה במתיקות שלו, בגיל וברעדה שלו, במיוחדות הזאת של היום הקדוש הזה. אז יש את הסגנון הירושלמי, שהוא יותר ככה עם כובד ראש, אחות קטנה, לאט לאט ככה, ויש את הסגנון נגיד המרוקאי, אחות קטנה, תפילותיה, יותר ככה ציבורי, זורם יותר. כל עדה ועדה הכניסה פה את רגשותיה, אבל יש רגש אחד בסיסי שכולם מחוברים אליו, האחות הקטנה, כנסת ישראל. בסדר גמור, זה נפלא, יום ראש השנה, עם ישראל ככה מדבר על המיוחדות של עם ישראל שמאחה שמיים וארץ וכו', זה יופי. מה עכשיו זרים אוכלים נחלותיה? מה הקשר עכשיו? מה אתה מכניס לנו פתאום את העצבות על הגולה, על זרים אוכלים נחלותיה? מה זה קשור פה? אבל בבית הבא, בכלל, תראו איתי מקור ג' בשך הפיוט אחות קטנה. חילה קבעו, כלומר את הכוח שלה, את החיל שלה גזלו, הגוי כולו, וטובה סבעו, ובזזו איש לו, וליבה קרעו. ובכל זאת, לא ממך נעו מעגלותיה. היא בכל זאת לא עוזבת אותך, וכולה סובבת סביב התורה והמצוות ובתי הכנסת, וכמה שמנסים היום כל מיני אנשים עוזבי תורה לתת אווירה של כאילו ראש השנה זה החג של הדתיים. איך אומרים? שישכחו מזה. זה שהם מחזיקים את המיקרופונים לא משנה את המציאות, שרוב מוחלט שבמוחלט של עם ישראל מחובר לבית הכנסת, ראש השנה וליום הדין וסימנים, כל הסימנים של המתיקות של השנה וכו'. מה, רחובות מלאים, אנשים מתכוננים אבל מה אתם מספרים לנו? רדיו ותקשורת מנותקת, שבכלל לא מחוברת למה שמתרחש בעם. לענייננו, חילה קבעו, הגוי כתובה סבעו, בזזו, ליבה קראו. הלו, מה קורה פה? מה זה תשע באב עכשיו? אנחנו בערב ראש השנה. מה קורה פה? עכשיו שימו לב לסיומת. ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. היא לא עוזבה אותך, דווקא בך, למרות כל הצרות, למרות כל הנוראות והאיומות שעברו על עם ישראל, כל האירועים הנוראים האלה. שימו לב, יש פיוט באושנות שנהוג אצל בני אשכנז. תראו ביוצאי אשכנז יותר נכון, מקור ד', פיוט אושנות. אום אני חומה. עכשיו שימו לב לאום הזה. לכאורה, אם חומה היא, אז כביכול הפייטן אומר אם לשון של אם, כן? או לשון של אומה. אז הפייטן אומר אום אני חומה. כלומר, אומת אני חומה. התשובה של כנסת ישראל, ברק החמה, גולה וסורה, דמתה לתמר, ההרוגה עליך, ונחשבת כצון טבחה, זרויה בין מכעיסיה, חבוקה ודבוקה. ושימו לב, כל הזמן חוזר צרות, ובכל זאת נדבקת בך, כן? אז עוד פעם, אום אני חומה, זה קודם כל ההכרזה, אני חומה. מה פירוש אני חומה? זה בדיוק מה שהפייטן אומר, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. אז זה מתחבר לאחות לנו קטנה, שעדיין אין לה מה עושים, אני חומה, אני חומה, כנסת ישראל אומרת, לא יעזור שום דבר. אז גם הפייטן הזה אומר, אום אני חומה, והוא אומר, הערוגה עליך, ונחשבת כרצון טבחה, זרויה בין מכיסיה, חבוקה ודבוקה בך, טוענת עולך, יחידה ליחדך, למרות כל הצרות, כבושה בגולה, כן, גויים דורכים עליה, לעומדת יראתך, מרוטת לכי, נתונה למכים, סובלת סבלך. ענייה סוערה, פדוית טוביה, צון קודשים, קהילות יעקב, רשומים בשמך, שואגים, אושנה, תמוכים עליך, אושנה, מבקשים, אושנה. שימו לב אבל, מה הפיוט הזה בעצם אומר? הפיוט הזה אומר שעם ישראל, למרות כל הצרות, דבק בך, וזה לימוד זכות, עצום על עם ישראל. אומר השפת אמת בפורים, תפרש נון ח', סוף מקור ד' לפניכם. שימו לב, פורים. תכף תגידו לי, איך הגעת לפורים עכשיו? הלו, ראש השנה, אתה מדבר איתי על זרים אוכלים נחלותיה, עכשיו עברת לי לפורים, שימו לב. בשפת אמת לפורים תפרש נון ח', ושמעתי ממור זקני, כן, הרב יצחק מאיר, בעל חידושי ערים, יצחק מאיר, אומר, המוקפים חומה. שימו לב, ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. גם שם הכניסו את ארץ ישראל, וערים המוקפות חומה, אום אני חומה, אני חומה, אחות לנו קטנה, הכל מחובה. אבל בוא אחי, מה עשית לנו פה? מה זה? אומר, שמעתי מור זקני, מה זה המוקפים חומה? הם אותם שדברי תורה כחומה אצלם, כמו שנאמר בפיוט, אום אני חומה. אני חומה ולא יעזור שום דבר. אז אפשר להגיד, תראה, בא פייטן, רבי אברהם חזן, ורוצה לומר, האחות הקטנה הזאת שמחברת שמיים וארץ, תפילותיה, אורחה, עונה, תהילותיה, זרים אוכלים נחלותיה. זרים אוכלים נחלותיה. טובה סבעו, בזזו ישלו, ליבה קראו, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. אם מישהו שואל, ביום הדין, מה הביטחון הזה? וגילו, אומר המשנה ברורה, אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. גילו, אומר, מה גילו? על מה? יש פה בעיות, שם בעיות. תגיד לי, אדוני, אתה יודע כמה צרות עם ישראל סבל לדורותיו? אלפי שנים. קראו ליבה, ליבה קראו, אומר הפייטן. ליבה קראו, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. אז בטח שמגיע לכפרה, סליחה ומחילה, מגיע לשנה טובה ומבורכת, מגיע לרפואה שלמה לגמרי. עכשיו, רגע, מישהו יגיד בסדר, הבנו את זה, אבל הפייטן ממשיך, הוא לא מניח. רבי אברהם חזן, תראו איתי במקור ה', המשך אחות קטנה, לא את כל הבתים הבאתי, אבל את רובם אני חושב. נחה הבנחת, לנווה רבצה, ומבקש מה? קח אותה חזרה לארץ ישראל, לבית המקדש. רב נזנחת מדוד חפצה, הדוד שהיא כל כך חפצה בו, היא נזנחת ממנו יותר מדי זמן. אתם יודעים, אנחנו היום כבר 20 שנה הולך להיות עכשיו, שקבר יוסף הוזנח לידי גויים בביזיון, בצורה שנוגדת גם הסכמים בינלאומיים, אפילו אותו הסכם מחפיר שנתנו חלקי ארץ ישראל, אפילו שם כתבו שקבר יוסף בידי ישראל. לא מפריע לאף אחד, קבר יוסף בביזיון, ורחמנא ליצלן כבר 20 שנה. כבר 20 שנה. ואנחנו אומרים, היום הבעיה היא לא הגויים, היום הבעיה אצלנו. אבל בכל אופן, עם ישראל, רב נזנחת מדוד חפצה, כבר אלפי שנים, מאות רבות בשנים, והיא כפורחת על איתה ניצה, לא הבשילו השקלותיה. מה הוא רוצה? Hey, אמרת כפורחת על איתה ניצה, התחלת טוב, ופתאום אתה אומר, לא הבשילו השקלותיה. מה אתה רוצה להגיד? תגידו, זה לא מזכיר לכם את אחות קטנה, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה. כלומר שהיא לא בשלה עדיין. היא עלתה ניצה, התחילה לפרוח, אבל עוד לא הבשילו השקלותיה, עדיין לא הגיעה לה בשלות. אז מה, אז אם לא הגיעה, אז מה אתה רוצה? אז תחכה שהיא תהיה ראויה. הרי מה רשי אמר? עוד לא הגיעה את דודים כמו ביציאת מצרים. בשיא המצרים יחזקאל אומר שעדיין נכונו, אבל פה לא נכונו, אז לא הגיע, אז חכה שיגיע. מה אתה חושב שאתה תריץ את הגאולה? מה הפייטן רוצה? נאחיה בנחת לנווה רבצה, רב נזנחת מדוד חפצה, והיא כפורחת עלתה ניצה, ואז פתאום שובר. לא הבשילו השקלותיה, אז לא הבשילו. אז מה אתה רוצה? אומר מרן הרב קוק פסקה שהוא קיים בעצמו. להגיד אותה פה בבית הקדוש הזה של מרן הרב. להסתכל על הקירות האלה, שהוא התהלך ביניהם, וכאב את הכאב של עם ישראל, והרגיש את השבריריות של כל מהלך הבניין הארץ שהתחיל בזמן שהוא היה פה הרב. אתם יודעים שהרב היה פה המנהיג הציוני, התורני, האמוני, במשך תקופה הכי ארוכה, יותר מכל מנהיגי הציונות החילונית. מתפרש סמך דלת, עד תפרש צדי איזה, 30 שנה, 31 שנה של מנהיגות, של מנהיגות, והוא סבל על שכמו את כל הכאבים, של כל המחלוקות, של כל הצדדים, רק להמשיך להציל את המהלך הזה של הגאולה שכפורחת תלתה ניצה, אבל לגמרי לא הבשילו השקלותיה. לגמרי לא הבשילו השקלותיה. מה עושים? תראו את דברים, אני ממש מאוד מתרגש, צריך להבין שהצדיק האדיר הזה עשה בדיוק את העבודה הזאת. תסתכלו במקור ו', אורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פסקה קוף ו'. אומר הרב, יש צדיק הזה שיכול לערוב, לתת ערבות, להיות ערב על כך שיתוקן העולם כולו, וכל ישראל ישובו בתשובה של ימה. הוא ערב לכך, אפילו שהם עוד לא חזרו, לא הבשילו השקלותיה. ובזה הם מקבלים שפע חיים וטוב גדול בהקפה מהאוצר העליון, מקור ברכות, מקור הברכות. מה זה בהקפה? מה זה בהקפה? זה תמיד הילדים מתפלים על הנס הזה, הולכים למכולת, לוקחים משהו, אומרים לו תרשום והכל בסדר, כן? אז זה בהקפה. אז אומר הרב, יש צדיק כזה, שימו לב, זה שורה, יש צדיק כזה שיכול לערוב, שיתוקן העולם כולו, וכל ישראל שובו בתשובה שלמה, ובזה הם מקבלים מיד, למרות שלא הבשילו השקלותיה, הם מקבלים שפע חיים וטוב גדול בהקפה. בהקפה, גאולה בהקפה, שמעתם מושג, אני לא ראיתי את זה בשום מקום. גאולה בהקפה, מהאוצר העליון מקור הברכות. אומר הרב, צדיקים כאלה מוכרחים להימצא בעקבת הדמשיכה, שכל ההשפעות באות בדרך הקפה, בסוד טוב איש חונן ומלווה. אומר הרב, דע לך, הגאולה היא באה בהקפה. עם ישראל עוד לא ראוי, לא הבשילו השקלותיה, והגאולה באה. זה המילים הקדושות שאומר לנו פה רבי אברהם, הפייטן של אחות קטנה, והוא אומר, נחיה בנחת, לנווה רבצה, מה הגיע הזמן? רב נזנחת מדוד חפצה, והיא כפורחת, עלתה ניצה, לא הבשילו השקלותיה. אז אם לא הבשילו, מה אתה רוצה? אומר מרן הרב קוק, גאולה בהקפה, זה מה שהוא רוצה, תעשה גאולה בהקפה, אל תדאג, הם יחזרו בתשובה, אני ערב לך. תעשה להם עכשיו גאולה, מי יכול להגיד כזה וכזה משפט? אז מרן הרב קוק היה יכול להגיד כזה דבר, כן? אומר, תעשה להם עכשיו גאולה, ואני ערב לכך שהם בסופו של דבר ישלמו את החשבון, הם יחזרו בתשובה. הם ישובו בתשובה של ימה לפניך, אני ערב. זכותו של מרן הרב יגן על כל עם ישראל גם בעת הקשה הזאת. ממשיך הרב ואומר, בסוד טוב איש חונן ומלווה, ואורך צדיקים זה, מקדים את הטובה לבוא לעולם. ומכשיר את הדעות לקבל הופעות חדשות שאינן ראויות להן כלל. הדור עוד לא הגיע לשלב של הדעות שמרן הרב קוק כתב. כאן בבית מדרש הקדוש הזה ישבו פה הרבה מאוד אנשים, יחידי יחידים באמת הבינו מה הרב רוצה. אנשים שלמדו בישיבה של הרב. אז הרב צבי יהודה, הרב הנזיר, הרב חרלב כמובן, גאוני עולם שישבו פה בבית מדרש הזה, אז הם הבינו מה הרב רוצה. רוב הציבור לא הבין. כלומר, הרב כביכול מקדים את דורו בגילויים שהוא מגלה, אבל בעצם הוא עושה את זה כפועל גאולה. אומר עוד פעם, מכשיר את הדעות לקבל הופעות חדשות שאינן ראויות להן כלל. ומכל מקום לא תצא מזה שום תקלה. אפילו שלכאורה, לא הזמן, לא תצא תקלה. למה? כי אם תועלת ותיקון. למה? מפני שהדעות העליונות הללו, יש בכוחן להכשיר את הדור בהופעתן. אומר הרב, תגיד לי, מה אתה חושב? אנחנו נשב, הדור הגיע, ואז נספר לו לאן הוא הגיע? אנחנו מורידים לעולם תורה והבנה ודעות ועמקות ורוחניות ופנימיות ותפילות ותהילות ועומק של הבנה שפועל ישועה, שפועל גאולה בעם, שלוקח את עם ישראל קדימה. אין, כמובן, החוכמה היא פה תמיד, במקום אחר הרב כותב, שהחוכמה היא לעשות תמיד שלב אחד קדימה, כי הוא לקח את הדור שלב אחד קדימה. עכשיו, הרב קצת הסתיר לכן בלשונו. יש כאלה שאומרים, למה הרב קוק כתב כל כך קשה? הלשון קשה? אז מישהו כבר כתב לו את זה בחייו. והרב עונה לו באגרות, מה אתה רוצה? שאני אשים את הסודות של התורה ככה ברחובות? צריך להשאיר קצת הסתרה. אז מוכרחים לכתוב בלשון קצת ככה שיהיה תלמיד חכם, יבין. לא כל אחד. אז ממשיך הרב ואומר, בכל זאת, הדעות האלה, אפילו שהדור עוד לא ראוי, צריך, הדעות העליונות הללו יש בכוחן להכשיר את הדור בהופעתן, שיוכל לקבל את האור הגדול שבהן. ולהשתמש בו כראוי. ההכשר הראוי לזה הוא העסק בייחודים. שימו לב, הרב ממש מצביע על המקובלים ואומר העסק בייחודים, בבהירות הדעת ואומץ טהרת הרצון. עצרתי פה באמצע, שם הרב ממשיך כל מיני רמזים, ממליץ לכם לראות את זה בפנים, אבל בכל אופן אומר הרב שיש פה עבודה בחשאי שעושים מקובלים בייחודים שלהם, בכוונות שלהם. הלוואי ונזכה שהמקובלים האלה בעצם פועלים על הדור לקדם אותו קדימה במהלך הגאולה. אז בעצם אנחנו עכשיו מבינים למה למרות שכפרוחת עלתה ניצה לא הבשילו השקלותיה, בכל זאת הפייטן מרשה לעצמו להגיד, נחיה בנחת לנווה רבצה. אבל אנחנו עדיין שואלים, סליחה, אנחנו נמצאים עכשיו בכניסה לראש השנה. מה אתה רוצה? מזרים אוכלים נחלותיה, מליבה קראו וכל זאת לא ממך נאו מעגלותיה, ונחיה בנחת לנווה רבצה, והיא כפורת הנצאה, לא הבשילו השקלותיה, בכל זאת יגאל אותה. אנחנו עכשיו לפני, מה אתה מתעסק כל כך עכשיו בגלות וגאולה וארץ ישראל ובניין הבית? מה, זה הזמן עכשיו כניסה של ראש השנה? עכשיו תראו את הבית שמסיים, ואולי מתוך הבית הזה של הסיומת, נוכל לגלות את הסוד הגדול של אחות קטנה. תראו איתי ביחד במקור זין. אומר הפייטן באחות קטנה, חיזקו וגילו, חיזקו וגילו, מזכיר את דברי המשנה ברורה, וגילו ברעדה, חיזקו וגילו, כי שוד גמר, נגמר, זהו, לצור הוכילו בריתו שמר לכם, כן, הפייטנים עוצרים אחרי בריתו שמר, אבל במהות זה בריתו שמר לכם, ותעלו לציון, ואמר, סולו, סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה. השורות האלה, כמה נאמרות בתפילה, מלאת געגועים, כיסופים, בקשה, תחינה, שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל עמו ישראל, וירפא את כל חולי עמו ישראל, ויסיר כל מחלה עם ישראל, ויאמר די לצרותינו. אבל צריך להבין מה כתוב פה. עוד פעם, קודם כל מדובר פה על מה? ותעלו לציון. עלייה לארץ, עלייה לציון, עלייה לבית המקדש, כאילו לגאולה. ויש פה ביטוי, סולו, סולו מסילותיה. צריך להבין, מה זה? למה דווקא הביטוי הזה? מה רוצה לומר בזה? מה העניין? טוב, תראו איתי, מקור זין שורה שנייה, על שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך וכו', אל הארץ אשר הרקע לארץ ישראל. אז אומר המדרש בראשית רבה, לך לך, פרשה למתת, עוד ג', ויאמר השם אל אברהם, כן, לך לך וכו'. רבי ברכיה פתח, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, וגומר כל שאר הפסוק. בעצם מחבר רבי ברכיה את ההליכה לארץ ישראל עם אחות לנו קטנה. פה כבר שימו לב לקישור הזה, כי הפיוט הוא אחות קטנה והוא מדבר על ארץ ישראל. מה הוא עושה בכניסה לראש השנה? אני אצטרך להבין. אבל קודם כל תראו שרבי ברכיה מחבר את לך לך אל ארץ ישראל, הוא מחבר את זה עם אחות לנו קטנה. אחות לנו קטנה זה אברהם, שאיכה חיבר את כל באי העולם במקום אחר, בליבבטיני, אחותי קלה, רש"י מביא, או המדרש, שאיכה את כל העולם לקדוש ברוך הוא כמובן, כן? חיבר ויקרא בשם השם, חיבר, איכה וחיבר את כל העולם לקדוש ברוך הוא, אחרי שנמרוד קרא את העולם מהקדוש ברוך הוא. ממשיך המדרש ואומר, בר כפרה אמר, כזה שהוא מאחה את הקרע. כלומר, האיחוי הזה של אחות לנו קטנה, שאברהם אבינו הוא האחות הקטנה, כי הוא מאחה את הקרע שקרה נמרוד וכל הדור שלו. קטנה, שעד שהוא קטן, היה מסגל מצוות ומעשים טובים. ושדאי מעין לה, לא הניקו, לא היה לו מאיפה לינק. לא היה לו ממי לינוק תורה. איך אומרים במקום אחר חזל, נעשו לו כליותיו כשני תלמידי חכמים ולימדו. לא היה מי שילמד אותו. שעדיין אין לה, לא הניקו, לא למצוות ומעשים טובים. מה נעשה לאחותינו ביום שידוב רבה? מה הכוונה? ביום שגזר עליו נמרוד, לרד לתוך כבשן האש. אם חומה היא, נבנה עליה. אם מעמיד דברים כחומה, ייבנה עליה. ואם דלת היא, נצור עליה. אם דלו במצוות ומעשים טובים, נצור עליה לוח הארץ. מה הצורה הזו אינה לה לשעה? כך אין אני מתקיים עליו אלא לשעה. שימו לב. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם, רגע, תקשיבו, אני אומר למלאכים כביכול, אברהם, עכשיו הוא נופל לכבשן האש, שימו לב, אם למרות זאת הוא יעמוד כחומה על האמונה שלו, על הדברים שלו, לא ייתן לצרות להפיל אותו, כמו שאומר הפייטן, וליבה קרעו, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה, אני הולך לבנות עליו בניין, אוהו, בניין הדעד. אבל אם חלילה הוא כמו דלת, ככה, צורה כזה, אתם יודעים, משהו חיצוני, לא משהו שאפשר להפיל אותו, והוא פתאום מתקפל, אני לא, הוא לא יהיה אברהם אבינו, כן, חס ושלום. אמר לפניו, אומר לו אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אבינו הגדול, אמר לפניו ריבון העולמים, אני חומה, מעמיד אני דבריי, אני לא מתכוון להתקפל בגלל שעומד מולי נמרוד הרשע ועם כבשן האש שלו. ושדאי כמגדלות, זה חנניה, מישאל ועזריה, שימו לב. אומר לעתיד לבוא, עוד יצאו ממני, חנניה, מישאל ועזריה, שגם אותם יזרקו לכבשן האש, והם כבר יהיו מלאים בתורה, שלימדו אותם, שהיה להם ממי ללמוד. מה שאני היום עושה, את הפסיעות הראשונות של עם ישראל, עוד יצאו ממני, חנניה, מישאל ועזריה. אז הייתי בעיניו כמוצא את שלום, שנכנס בשלום ויצא בשלום. עכשיו, פה בעצם אנחנו רואים שהעניין של אחות לנו קטנה מתחבר אל לך לך אל הארץ אשר הראך, ואת זה מחבר רבי ברכיה את כל זה לעמידה של אברהם אבינו על דעתו. עמידה על האמונה בהשם מול נמרוד הרשע. אז לכאורה אנחנו רואים פה חיבור של ארץ ישראל, שאחות קטנה כל כך הרבה עוסק בו, והאיחוי לאחות את כל באי עולם לקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את ארץ ישראל, אחות קטנה, האיחוי של כל באי עולם לקדוש ברוך הוא, העמידה כחומה, ובסופו של דבר יצא בשלום. אבל אנחנו עדיין לא מבינים איך הקשר, מה הקשר. תראו איתי מקור ח', הרי הפיוט הסתיים, סולו סולו מסילותיה, סולו סולו מסילותיה, זה משפט של גאולה. מה הוא עושה פה? מה העניין? תחל שנה וברכותיה. אנחנו עסוקים בשנה הזאת, או שאתה מכניס אותנו פתאום לגאולה השלמה. על מה מדברים? שימו לב, במקור ח' ישעיהו נון זין, ואמר סולו סולו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי. אומר רש"י, מה זה ואמר? כה אמר הנביא בשמי לעמי, ואמר הכוונה היא אומר הנביא בשם השם. מה הוא אומר? כבשו, אומר רש"י, כבשו מסילה סלולה, פנו יצר הרע מדרככם. אוקיי, זה בסדר, זה מתאים לראש השנה. צלקו את יצר הרע, בסדר, מצוין. למה? כי אנחנו רגילים לעבודת השם פרטית בגלות. אז מאוד מתאים לנו שסולו סולו מסילותיה, אז צלקו את היצר הרע, שזה בוודאי נכון. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הבית, המסיים, חיזקו וגילו כישות גמר, לצור אוכילו בריתו שמר לכם, ותעלו לציון, ואמר סולו סולו מסילותיה. אבל לא הבנו, אתה הרי לוקח אותנו פה לגאולה השלמה כביכול, אז איך זה מתחבר? בישעיהו סמך ב', מקור ח' שורה שנייה, למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא כנוגה צדקה, עד שיתגלה האורות שיש בנשמה של כל עם ישראל בדור הזה, למרות כל המעליבים והמבלבלים בשכל, סליחה על הביטוי, עד יצא כנוגה צדקה, וראו גויים צדקך, זה בדילוגים כמובן, כן? וראו גויים צדקך, לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, על חומותייך, על חומותייך ירושלים, על חומותייך, אום אני חומה, מוקפות חומה, אום אני חומה, כן? אני חומה ושדי כבגדלות, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים. עוד אומר ישעיהו שם, עברו, עברו בשערים, פנו דרך העם, סולו, סולו המסילה, סקלו מאבן, אמרו לבת ציון, הנה ישעך בא. אז פה מדברים על סולו את המסילה של יאללה, הנה, של גאולה. עוד תראו עוד מקום, בתהילים פי דלת, מקור ח' שורה רביעית, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי, חצרות השם זה לבית המקדש. ליבי ובשרי רננו אל אל חי, כמו שאומר המדרש, שעם ישראל אומר, מתי אנחנו נזכה עוד פעם לעלות לירושלים, ולזכות לגילוי שכינה. לראות, זה זוכה לנבואה, זה רוח הקודש, כמו שהיה קורה, כמו יונה הנביא, מבאי שמחת בית השואבה היה, בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש וכן הלאה. אז מתי נזכה לחדש את זה? אשרי אדם עוז לובך, אומר הפסוק בתהילים פי דלת, אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. מה זה המסילות האלה? ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. אומר המלבין, מה זה אשרי אדם עוז לובך? אשר הוא בלתי מתייאש, רק מצפה בעוז לישועת השם. אשר בלבבם, ומה זה מסילות בלבבם? אשר בלבבם ימצאו מסילות כבושות שבם ישובו לציון, שאגם שהמסילות האלה אינם עוד בפועל, הם עדיין לא במציאות, הם אצלם בלב, שליבם מלא תקווה בעוז השם, וחוזה מסילות כבושות וסלולות. אומר המלבין, אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם, זה אנשים שהם צופי ישועה, ורואים כביכול את הדרך הכבושה לגאולה, גם אם היא עדיין לא בפועל שם, הם רואים אותה. הם בטוחים שהנה ואפשר ועכשיו ובואו נקום ובואו נעלה ציון. קומו ונעלה ציון. בסביבם יש ישנים, יש חלושים, יש מולבלים. בסדר. הם קמים ואומרים קומו ונעלה ציון. בלבבם יש מסילות שעולות ציון. אז עוד פעם. אז הסיומת אם כך של הפיוט מדברת גם כן על העלייה לציון, על הגאולה. סולו סולו מסילותיה. תחל שנה וברכותיה. מה, מה, הלו, אפשר הסבר? כאילו מה העניין? אנחנו עכשיו עסוקים בגאולה, או שעכשיו יש לנו ראש השנה? חברים, התשובה כל כך פשוטה. והעובדה שלמרות שהיא פשוטה, השאלה נשאלה כל כך באמת, שאלה מעניינת וכו', זה רק בגלל שעברנו גלות. זה הכל. לא היינו עוברים גלות, כל השיעור הזה, לא צריך להסביר אותו. כולם היו יודעים אותו. פשוט. עברנו גלות, יש דברים שהשתקחו. את צריך תורה כדי להיזכר מי אנחנו, מה אנחנו ומה הוא יום ראש השנה. אומר הפסוק, כל כך פשוט, מקור ט' בדברים י' א', ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. רבותיי, ראש השנה הוא יום של ארץ ישראל. אני כבר מזהה, כן? כמה גבות, מורמות כביכול, כן? אנשים שלא רגילים. חבר'ה, זה פשט פסוק, מה אתה רוצה ממני? ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אומר רש"י, אבל את כל הארצות צריך לדרוש, מה רק את ארץ ישראל? אומר רש"י, כביכול אינו דורש אלא אותה, ועל ידי אותה דרישה שדורשה, דורש את כל הארצות עימה. אומר רש"י את היסוד, דע לך, ביום ראש שנה, הקדוש ברוך הוא דורש רק את ארץ ישראל. עיני השם אלוקיך איפה? בארץ ישראל. מתי? בראש השנה. זה יום של ארץ ישראל, צריך להבין למה, מה העניין, מה הקשר. יום ראש השנה הוא יום שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה. שלום. קודם כל זה צריך להיות פשוט. פשוט, פסוק בדברים, בדברים י' א', פסוק פשוט לגמרי. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה. נקודה. זה הכל. קשה שלא להזכיר מראשית השנה בלי א', שנה שהיא רשע בתחילתה, עשירה בסופה. שכך יהיה בעזרת השם. אנחנו נכנסים לראש השנה הזה... ידי רשים, מה זה, נחלשים, מה זה רחמנא ליצלן, איך אנחנו באים לראש השנה הזה, צריכים להתחזק בשמחה, אבל לא פשוט, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שניכנס כן בשמחה לראש השנה, הלוואי, וכבר עכשיו יבשר לנו בשורות טובות, אבל מכל מקום, אנחנו מתפללים ובאים, מה שנקרא, בצניעות, בענווה, אבל אנחנו צריכים לדעת שהאור של יום ראש השנה הוא יום של ארץ ישראל. פה הקדוש ברוך הוא מולך, כאן בארץ ישראל, כאן הוא מתגלה, כאן הוא יושב, פה הכיסא שלו, זה כיסא הכבוד. אז אומר הפסוק בראשית השנה, ואומר רש"י, תדע לך, בראש השנה הוא דורש את ארץ ישראל, זה הכל. הוא לא דורש שום מקום אחר בעולם, רק את ארץ ישראל. אבל בדרישה שהוא דורש אותה, אז הוא דורש את כל העולם איתה, איך הוא אומר את זה? דורש את כל הארצות, אימא. כלומר, זה מופיע כעניין ארץ ישראלי, לאומי ישראלי בלבד. זה הכל. אלא שעם ישראל וארץ ישראל, זה צינור השפע של העולם. על ידי שישראל מקיימים תורה ומצוות, יושבים בארץ, בונים את הארץ, גרים בארץ, מחוברים, אנחנו בעצם מאחים את העולם אל הקדוש ברוך הוא, ואז כל העולם מקבל את האיחוי הזה, את השפע שיורד דרכנו אל כל העולם כולו. אחות קטנה, קטנה כי מקטינה את עצמה, אנחנו לא מסתכלים על עצמנו, לא יהירים ולא מתגאים ולא שום דבר, יודעים שזה ייעוד ושזה שליחות, שגם שילחנו על השליחות הזאת מחיר יקר שאי אפשר תאר, מיליונים על גבי מיליונים שנרצחו במהלך ההיסטוריה, וסבל וביזיונות ובושות וחרפות ומכות, ומה לא חטפנו מאומת העולם? מה לא חטפנו? ואנחנו בענווה מאחים את העולם כולו אל הקדוש ברוך הוא, מושכים את האורות מלמעלה דרך הצינור הישראלי, הארץ ישראלי, על ידי כוח של תורה שמאיר בנשמותינו, בעצמותינו, ומאירים את כל העולם. כך, זה ראש השנה. אבל זה צריך להתרחש, איפה האיחוי מתרחש? בארץ ישראל. נקודה. זה לא דרשה, זה פשט פסוק בתורה. מסביר הרב קוק, תראו איתי יחד במקור ת' שורה שנייה, באורות התחייה פסקה ח'. היהדות בגולה, לולי היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. אם אין ארץ ישראל, אז היהדות היא וירטואלית, דמיונית, חסרת כל המידה, אין לה רגליים. כי אם על ידי חזון הלב, מה אפשר כן בגלות? ככה, אתם יודעים, וירטואלי, דמיוני, חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד, והעבר, פעם היינו בארץ, יום יבוא ונהיה בארץ. אמנם אומר הרב, יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה, לישא עליו את מסע החיים, ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. עם צריך מסילה, דרך כבושה. זה אנחנו, כאלה אנחנו. זאת הדרך שאנחנו הולכים בה. יש כאלה היום שמנסים להעמיד בסימן שאלה את החשיבות של ראש השנה, כל מיני בולבלים, לא צריך להתייחס אליהם, הם לא מייצגים, זה לא עם ישראל, זה לא המצב בעם ישראל. ברוך השם. יש נתיבה סלולה. נתיבה הסלולה היא, יש לנו ראש שנה, יש לנו יום הכיפורים, יש לנו סוכות, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, יש לנו שבת, יש לנו קדושת ארץ ישראל. יש לנו עולם ומלואו, יש לנו אהבת אחים, אחות, אחות קטנה, אחווה, לא שנאת חינם חלילה, השם יצילנו. אחות, אחות, אחווה בינינו לבין עצמנו, ואחווה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שמאחה גם את כל העולם אליו יתברך. אבל אומר הרב, כשאתה מדבר איתי על תורה וירטואלית בגלות, זה לא יכול להחזיק מעמד. זה לא יכול לסול בכוחו נתיבה לחיי עם. שמעתי באיזה שיח יורדים, שדיברו קצת על הבעיות שלהם וכו'. ואז אנשים שירדו מהארץ, לא יודע איזה שטויות אנשים עושים, אבל ירדו מהארץ, ויש כאלה כמעט מיליון איש. והם אומרים שפתאום הם קלטו שהילד קם בבוקר, הילד שלהם שם בחול, באמריקה, לא ברור לו שהוא יהודי בכלל. צריך להזכיר לו את זה. זה לא כמו בארץ. כל השיח היה, איזה שטות זאת, להיות בחוץ לארץ. לך תבין איך המסקנה שלהם בסוף הייתה להישאר שם. אין לי מושג. לא מצליח להבין את זה. כל מה שהם הסבירו זה כמה גרוע בחוץ לארץ. אין? הילד קם בבוקר, אין לו נתיבה סלולה שאני יוצא לרחוב, אני בארץ ישראל, בעם ישראל, פשוט. מה, אני יהודי, אני בעם ישראל, אני בארץ ישראל, מדינת ישראל, פשוט, פשוט, מה, פשוט. רק צריך להתווכח, זה יראה ככה, זה יראה ככה. כי זה מה שמקובל, כן? זה מה שהילד רואה. אבל השם יעזור לכולנו. אבל ברור לו, אני עם ישראל, יש נתיבה סלולה. ילד בחוץ לארץ, אין לו את זה. אין לו את זה. יהדות וירטואלית זאת לא נתיבה סלולה. אין בזה כוח לסול בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה. כלומר, יש זמן, תקופה, שאפשר להחזיק מעמד בכל זאת עם יהדות וירטואלית בגלות, יהדות דמיונית כזאת, תיאורטית, ללא קשר לעולם מעשי, אבל הקצבה נראה שכבר מלאה צבעה, אומר הרב. זהו, נגמר. נגמר, לא אפשר לשאר בגלות. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים, ואין לה תקווה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. אומר הרב, זהו, היהדות בחוץ לארץ סיימה. עכשיו, בזמן של הרב כבר התחילה השכלה ורפורמים ומה לא, אבל עדיין לא היה התבוללות כמו היום. היום אתם יודעים, שלא תדעו, כן, מה הולך באמריקה, מה הולך בצרפת. אין יהדות בעולם, אין. כל יהודי שלא נמצא בארץ ישראל היום, הוא בסכנה של התבוללות, שכבר הילדים או הנכדים שלו בכלל לא יהיו יהודים. וזה דבר איום ונורא. מדינת ישראל צריכה להילחם קודם כל על המיליון יורדים האלה, להחזיר אותם לארץ. לעזור להם באהבה גדולה, בחיבוק גדול, לא בתוכך, באהבה גדולה, ברכות, אבל להחזיר בנחישות גדולה, להחזיר אותם לארץ ישראל, וכן הלאה, להביא את כל יהודי העולם לכאן. הלאה, אומר על כן, יורדת היא היהדות בגולה, כי נגמר השלב שאפשר לחיות ככה על דמיונות. יהדות קיימת רק בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו, כאילו אומר הרב, מספיק שרק באת לארץ, רק, אתה יודע, ניצוץ אחד של חיים ממשיים, הנה, אני בארץ ישראל האמיתית, אני על האדמה הזאת, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. זה יחיה את כל אותה תורה שהייתה בגלות, וירטואלית כזאת, דמיונית, חיה באוויר. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. היא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. אומר הרב, אתה יודע מה זה סולו סולו מסילותיה? ארץ ישראל. זוהי המסילה העולה בית אל. זוהי המסילה שתשיב את עם ישראל לשכינה, לנבואה, לבית המקדש, לסנדרין, לסמיכת דיינים, לכל הדברים שאין לנו היום. אין לנו משפט. אין סמיכת דיינים, אין דיינים סמוכים. הכל תקנה דרבנן. אין לנו מבית מקדש, לא כהנים, לא לוויים, קורבן התמיד, לא הוקרב היום, וכן הלאה על זה הדרך. אנחנו לא, אנחנו חיים חיים היום, שאנחנו כבר בארץ, אבל עוד לא חזרו מכונות חיינו הבסיסיות, עוד לא חזרו. הריבונות התחילה לחזור, התחילה, חלקית, אבל התחילה. אומר הרב דה לך, ששיבת האומה לארצה היא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה, וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו, כל הדברים האדירים, כל התורה שצברנו בגלות, יחיו כפי, יחיו הכוונה יתמלאו באור הנבואה, השכינה, רוח הקודש וכו'. כפי אותה עמידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החזיון המתעלף, המוסתר, ואולי גם המתעלף, אולי גם מלשון של מתעלף, אבל יותר נראה לי מלשון מעולף, מוסתר ומחוסה. אז פה בעצם אומר לנו הרב, בלי ארץ ישראל אין מסילה. מסילת החיים הישראלית היא ארץ ישראל. אני מזכיר לכם את הזוהר, תראו בסוף מקור ת', זוהר ויקרא ה' עמוד א', על הפסוק, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוהינו, הר קודשו. אומר הזוהר, מה זה גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוהינו? מה, לא בעיר קודשו, הוא לא מהולל? אומר הזוהר, בדיוק. אם, מה זה בעיר אלוהינו? אם עיר אלוהינו. בלא מטרוניתה, בלי ירושלים, לאו הוא מלכה, ולאו הוא גדול, ולא מעולל. אין הלל לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא בירושלים עיר הקודש. אחות קטנה, תפילותיה, אורחה, ועונה תהילותיה. אבל היא לא בארץ ישראל, אל נערפנה למחלותיה. תכלה שנה וקיללותיה. מה הוא רוצה? בנועם מילים, הנועם של הבינה, הנועם של השכינה, לך תקראה, ושיר, והילולים, והילולים, הלל, תהילה, רק בעיר קודשו, כי לך נאה, עד מה תעלים אינך? זרים אוכלים נחלותיה. מה הוא אומר לו בעצם? חילה קבעו, הגוי כולו, טובה סבבו, בזזו איש לו, ליבה קראו, בכל זאת לא ממך נאו מעגלותיה. נחיה בנחת לנבר יבצה, רב נזנחת מדוד חפצה, היא כפורחת הניצה. בסדר, לא הבשילו השקלותיה, אז מה? בהקפה, אז מה? ואז הוא מסיים בקריאת עידוד, חזקו וגילו, חזקו והגילו, כישות גמר, לצור אוכילו, בריתו שמר לכם, ותעלו לציון ואמר, סולו סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה. שימו לב חברים, וזה הסוד הגדול של ראש השנה, הסוד של האחות הקטנה, שהאחות הקטנה הזאת מאחה את כל באי עולם לקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה, יום הדין. והיא בכל זאת קטנה, בענבה, ככה. והאחות הקטנה הזאת עושה את העבודה הזאת למרות שהיא בגלות, ולמרות שהיא סובלת, ולמרות שהיא בקרעו, ולמרות שזרים אוכלים נחלותיה. למה כל זה חשוב? למה צריך סולו סולו מסילותיה, קומו ונעלי ציון, ואיך זה קשור לתחל שנה וברכותיה? אומר לך פייטן את הדברים הקדושים שמוסברים אצל מרן הרב, שהם בעצם דברי התורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, ודברי הזוהר של הגדול השם הוא מעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו, לא בעיר קודשו הוא לא מעולל. ואומר לך מרן הרב, תקשיב טוב 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 טוב, יום ראש השנה הוא היום של ארץ ישראל, משום שרק כשעם ישראל יושב על אדמת הקודש, הוא בעצם מאחה על ידי ישיבתו בארץ ישראל, על ידי תורת ישראל, על ידי נשמתו הסגולית האלוהית הישראלית, מאחה את כל באי עולם אל המלך הגדול, המלך הקדוש, המלך המשפט. המלכות הזאת מתממשת אך ורק כשאנחנו פה בארץ ישראל. לכן אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבדיך, ושבחה הגדול והקדוש עלינו קראת, שמחה לארצך, ששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ואומר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כל זה על ידי מה? כשישראל בארץ ישראל, כשישראל זרוקים בין הגויים וזרים אוכלים נחלותיה, זה לא אחות קטנה. אז היא בכל זאת כל כך ענבה, שהיא מאחה את העולם, ולמרות של ליבה קראו, למרות שזרים אוכלים נחלותיה, ממחל עונה ומעגלותיה, היא לא עוזבת אותך. היא לא עזבה אותך אף פעם, ריבונו של עולם. אז יש תקופות, קצת מבולבלים, אז מה? ברחמים, ריבונו של עולם, תראה, היא כפורחת על תניצה. נכון, לא הבשילו השקלותיה. אז תעשה גאולה בהקפה, תן רפואה בהקפה, תרחם בהלוואה, טוב איש חוננו מלווה. אבא, באים הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ערבים לעם ישראל, תביא עכשיו גאולה, הם יחזרו בתשובה, אל תדאג. כל כך הרבה עם ישראל סבל, כל כך הרבה, צריך להתפעל להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם, תושיע, ואז תחל שנה וברכותיה. מה העניין בזה? בעצם כל שנה, זה עוד סיבוב במעגל של כביכול המקדחה האלוקית הישראלית, שהולכת וקודחת, שהולכת ומעגלותיה במעגל אחר מעגל, הולכת וחודרת יותר פנימה לפנימיותו של עולם, והולכת מגלה את האור הגנוז מששת ימי בראשית, להביא את אורו, לגלות אותו בעולם מחדש. והאור הזה זה האור של יום ראש השנה. זה בעצם כל ראש השנה יורד שפע אדיר לעולם, שפע של חיים, שפע של ברכה. הממלך שיורד שפע, אז גם דנים, מה מגיע, למי מגיע, כמה ניתן, מה ניתן לו שפע, מה הוא יעשה עם זה. אבל זה יום הדין, הוא כביכול יום לוואי לדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שיורד שפע אלוהי אדיר לעולם, על ידי מי? על ידי ישראל בארץ ישראל. ולכן הוא אומר להם, שם נחמיה מזהיר אותם, אל תעצבו, זה לא יום עצוב, זה לא יום עצוב, זה יום שמח. חדוות השם אימא עוזכם, גילו. גילו בירדה, אומר המשתמבי המשתאור את הפסוק להלכה, פוסק להלכה. וגם הפייטן פה, רבי אברהם, אומר חזקו וגילו, חזקו וגילו. כאן במקום הקדש הזה אנחנו יראים לעמוד איפה שמרן הרב קוק עמד, אז אני עומד פה מתחת למקום שבו הוא עמד. הוא היה מברך בראש השנה חג מבורך, למה לא חג שמח? הרי יש ושמחת בחגיך. כי יש את אימת יום הדין בכל זאת. זה יום שיש בו גילו, שמחה גדולה ורעדה. אז הרעדה כי זה יום הדין. אבל האמת היא שהשורש האמיתי של ראש השנה זה שהולכים אל הראש, אל הראשית, לוקחים כוח לשנות את העולם. להביא את העולם, לשנן את המשנה, את הנשמה, את האור הפנימי הישראלי, לגלות אותו, לגאול את עם ישראל בארץ ישראל, על ידי הכוח של ארץ ישראל ותורת ישראל ונשמת ישראל, ועל ידי זה לגאול את כל העולם כולו, כמו שאומר רש"י, כביכול אינו דורש אלא אותה, כאילו זה עניין ישראלי פרטי, כאילו, וזה בעצם בדרישה שדורש אותה, את הישראליות הזו דורש את כל העולם עמה. אנחנו צריכים להתחזק, להיות שמחים, ולהתחזק בעבודה של תיקון העולם כולו, להביא את הגאולה ביום עד ארץ ישראל, הוא יום ראש השנה. חזקו ואמצו.